אנחנו מתכבדים לפתוח את ימי הלימוד בהרצאתו של פרופסור יונתן הלוי, שהוא חוץ מיותו מופקד בעצם מטעם המדינה, עומד בראש המערכת שמטעם המדינה עוסקת בנושא זה של השתלות. פרופסור הלוי יפתח בדברי הרצאה וגם יינתן זמן ומקום לשאלות של התלמידים, אז תודה לך, בבקשה.
תודה לך על הדברים. אני רוצה באמת קודם כל לומר בוקר טוב ולברך את ראשי הישיבה על היוזמה הזאת, ובעיקר לאחל שהיא תהיה מתדבקת ושישיבות אחרות, בין אם ישיבות הסדר או ישיבות אחרות, יקחו בעקבות הישיבה הזאת. כי אם אני רוצה משפט פתיחה, כלשון הצבר עם משפט מחץ, הנושא הזה הוא בדמנו, בדמנו ונפשנו, ואני אסביר במה מדובר. אני אתחיל ברקע רפואי לנושא של השתלות איברים, איזה איברים משתילים, מה הם נותנים לבן אדם, מה קורה לחולה שזקוק לאיבר להשתלה כאשר הוא איננו מקבל אותו. לא תמיד הוא מת, בוודאי לא במקום, אם כי לעתים קרובות זאת התוצאה. לאחר מכן אני אדבר כמעט מבלי להיכנס לגדרים ההלכתיים, כי שני ימי העיון האלה מכילים באמת אנשים שהנושא הזה, בני תורה, שהנושא הזה הוא לחם חוקם, ואני עוסק יותר ברפואה ולא בגדרים ההלכתיים. אבל בכל זאת אני אציג את הבעיה. הבעיה שבעקבותיה הפער בין מספר האיברים שנתרמים לצורכי השתלה במדינת ישראל לבין הצרכים הוא הפער הגדול ביותר יחסית לכל מדינה שעוסקת בהשתלות. יש מדינות שלא עוסקות בהשתלות, רפואת העולם השלישי לא עוסקת בהשתלות, השתלות משקפות את הקדמה הרפואית במיטבה, כי זו מערכת מאוד תובנית מבחינה לוגיסטית, מבחינת משאבים, מבחינת הכשרת כוח האדם, מבחינת הציוד. אז במומבסה לא עושים השתלות איברים. אבל במדינות עם רפואה מפותחת, שישראל נמנית על המתקדמות שבהן, שבהם יש את הידע ואת היכולת לעשות את זה, וגורלם של החולים שממתינים לאיבר תלוי בתורמי האיברים, בין המדינות האלה מדינת ישראל היא עם הפער הגדול ביותר, בין אם נשאל בצורה זולה קצת מושגים מעולם הכלכלה, בין ההיצע לביקוש, בין ה-supply לדימנד של איברים. ואולי ננסה קצת לנתח איך הגיע דווקא מדינת ישראל על כמות החסד וההתנדבות האדירה שנמצאת בה, יותר מאשר בכל מדינה בעולם, שבחסד האולטימטיבי אנחנו המפגרים ביותר בעולם. ולאחר מכן אולי אני אדבר קצת על ניסיונות שאנחנו עושים במרכז הלאומי להשתלות לפתרון הבעיה. אז נתחיל עם, ואחד מהניסיונות האלה ממש מתגשם ברגעים אלה, בעצם קיומם של ימי העיון הללו. אז נתחיל אולי קצת ברקע רפואי. האיבר הראשון שעבר השתלה מוצלחת, כשאני מדבר על איבר, לא על רקמה. אור, למשל, זה לא איבר, זו רקמה. אפילו קרנית העין היא רקמה מתוך רקמות האיבר שנקרא עין. אז אנחנו מדברים על השתלת איברים, והאיבר הראשון שהושתל בהצלחה הייתה כליה. וכליות, שכמו שאתם יודעים, נמצאות בשני צידי הגוף שלנו, כאן בגב, במקום הזה. תפקידן הוא לדאוג למשק הנוזלים והמומסים בגוף ולשחרר את הגוף מרעלים שמצטברים בו בעקבות המזון שאנחנו אוכלים, בעקבות חילוף החומרים הפנימי, המטאבוליזם הפנימי, ואין לאדם קיום ללא כליות או ללא תחליף לכליה, כולכם שמעתם על הכליה המלאכותית, יותר מאשר כמה ימים אם אין לו את האיבר הזה שמשרת אותו. הכליות לצערנו לעתים יוצאות מכלל פעולה בגלל מגוון רחב מאוד של מחלות, מדלקות ספציפיות לכליה, נקראות בז'רגון המקצועי acute glomerulonephritis, שדווקא מאפיינות אנשים צעירים, לפעמים אפילו אחרי איזה זיהום בווירוס או דלקת גרון, ועד חולים שסובלים שנים רבות מאוד מסכרת למשל, והסכרת פוגעת בכליה שלהם. כליות אם כך יכולות לצאת מכלל פעולה, והפתרון שנמצא כבר לפני קרוב ל-60 שנה זה לקחת כליה בריאה ולהשתיל אותה, בדרך כלל בלי להוציא את הכליות של החולה, אלא לידם במפסעה, להשתיל אותה, לחבר את כלי הדם, את העורק לעורק, את הווריד לווריד, ולהשתמש בכליה הזאת. כמובן שעוד לפני שנמצא פתרון של השתלה, אמרתי שאדם לא יכול לחיות יותר מכמה ימים ללא כליות, אז הומצאה גם הכליה המלאכותית. כליה המלאכותית זה מין מכונה שהדם יוצא מהעורק של החולה, עובר דרך המכונה שמסננת את הדם כמיטב יכולתה, היא תחליף לא שלם לכליה הטבעית שלנו, אין מתחרים לקדוש ברוך הוא ביעילות הביצוע, אבל היא כן יכולה לשמור אדם בחיים אפילו הרבה שנים. ישנם חולים על דיאליזה, שזה השם המקצועי לכליה מלאכותית, גם 15 ו-20 שנה, אבל תוך פגיעה קשה ביותר באיכות חייהם, ותוך פגיעה בתוחלת חייהם, באריכות חייהם. פגיעה קשה באיכות החיים, מכיוון שהם צריכים 3 פעמים בשבוע להתחבר למכשיר, לבלות 4 שעות. הטיפול הוא מאוד מתיש, כי ב4 שעות עושים מה שהכליה שלנו עושה בהדרגה ובאופן מתמשך ב-48 שעות. כי מתחברים לכליה המלאכותית פעם ב-48 שעות, זה כואב, צריך ללכת עם חיבור בין עורק לבריד בתוך הגוף, החיבורים האלה נסתמים, הם מזדהמים, איכות חיים שנפגעת קשה מאוד, אריכות החיים שלהם גם היא מקוצרת, אם כי אפשר לחיות הרבה שנים על דיאליזה, אלה משפטים מאוד חשובים להגדרת הצורך באיברים. ופרט לכך, הכליה המלאכותית איננה מתקנת את כל הטעון תיקון אצל החולה שהוא באי ספיקת כליות מתקדמת. יש דברים שהיא מתקנת, היא מוציאה באופן בסיסי את הרעלים שמצטברים בגוף ומסכנים את החולה, אבל יש הרבה פגיעות כרוניות בכליה, כמו הפגיעה בעצמות, שהכליה המלאכותית לא מתקנת. זאת אומרת, אדם שנדון חס וחלילה לחיים על דיאליזה, הוא נדון לפגיעה קשה באיכות החיים שלו, לקיצור מסוים של תוחלת החיים שלו, כשהתחליף הוא השתלת כליה, שבטכנולוגיה של היום סיכויי הצלחתה גבוהים מאוד, באופן כללי כ-90%, זה תלוי בגיל של החולה, במחלות הרקע שלו, זה יכול להיות גם קרוב ל-100%, זה יכול להיות 80%. אבל חשוב לי שתבינו שלא מדובר באיזה טיפול אזוטרי, שגם הוא חשוב, ואין כמו קדושת החיים ביהדות. אז גם אם הייתי מציע לבן אדם 2% סיכוי, היינו חייבים למצות אותם מפאת קדושת החיים. אבל אני מציע פה לבן אדם 90% סיכויי הבראה מלאה. אני לא יודע אם יושב פה מושתל כליה, או אם למישהו מכם יש חבר שהוא מושתל כליה. אבל לאנשים שחוזרים ממצב של פגיעה קשה ביותר באיכות החיים כשהם היו על דיאליזה, למצב של אדם בריא. אין צריך לקחת טיפול נוגד דחייה, שהולך ומשתכלל עם השנים, על מנת שהגוף לא ידחה את האיבר, אבל הטיפול הזה משתכלל עם השנים, ולכן הוא כמעט איננו פוגע באיכות החיים. הוא היום כרוך במעט מאוד תופעות לוואי, ומאוד חשוב לי שלצורך הדיון הזה, הציבור שיושב פה יבין שמושתל כליה הוא אדם בריא ומתפקד לכל דבר, עם ההסתייגויות האלה של טיפול נוגד דחייה. אז זה לגבי כליות. אנחנו עוברים לאיבר הבא שהוא כבד, ואין לי את הזמן במסגרת שלנו לפרט את כל השיקולים הרפואיים, אז אנחנו מדברים על איבר שהוא האיבר הכי ביותר בגוף. אנחנו הרופאים תמיד מתווכחים מי עוסק באיבר הכי ביותר, הסיכון שלי במחלות כבד. אז הקליים קופיים שלנו זה האיבר הגדול ביותר בגוף. גם הוא בעל חשיבות אדירה לחיים, לא ניתן לחיות בלי כבד יותר מאשר יומיים שלושה, כן? כי זה הבית חרושת שמייצר חלבונים בגוף, שמאבד את המזון שלנו, כן? אם הכליה מפרישה את הרעלים, הכבד הוא בית חרושת גדול ויצרני. אמרתי שהבחירות שלו היא גם בגודלו, אבל אין קיום בלעדיו, למרות שקשה להשוות אותו לחוסר קיום בלי לב או בלי מוח, שאלה באמת שני האיברים המרכזיים ששולטים על החיים באופן מיידי, שבלעדיהם באופן מיידי אין חיים. ניתוח השתלת כבד, בניגוד לניתוח השתלת כליה, זה הניתוח המסובך ביותר שקיים בכירורגיה. בגלל גודלו של האיבר, בגלל שצריך לחבר את צינורות המרה, את כלי הדם, אלה מכם שלמדו ביולוגיה בתיכון ומכירים את וריד השער ואת עורק הכבד, ניתוח מאוד מסובך, נמשך בין 7-15 שעות, בניגוד להשתלת כליה שאפשר לגמור אותה בשעה וחצי, מחייב צוות מנתחים מאוד גדול, וכבר 30 שנה יודעים להשתיל כליה, כבר יודעים קרוב ל-60 שנה. כבד יודעים להשתיל קרוב ל-30 שנה. לפני 30 שנה זה היה מאוד חלוץ. הוא המפקד פעולות הנשימה ועל פעולות לחץ הדם. אנחנו גייסנו את הטכנולוגיה המודרנית על מנת לשמור על הנשימה ועל לחץ הדם באופן מלאכותי, אבל המוח כבר מת. ולמעשה, הנפטרים הללו בתמונה של מות המוח הם היחידים שמהם ניתן לקחת אם לא. אתה הולך לעבור ניתוח, אתה צריך לשכב כמה ימים בבית חולים, ניתוח הוא ניתוח, תהיה לך צלקת, אם כיום אנחנו גם יודעים להוציא את הכליה בצורה לפרוסקופית, אז כמעט גם אין צלקות, אבל אתה הולך להציל חיים. ואין שום חברה, דרך אגב, ספרד היא המדינה שבה, דרך אגב, יש נוסחה ממורת. לוקחים את כל 560 האיש שבעוד אני מדבר עליכם היום, הם מחכים היום לכליה במדינת ישראל. 560 איש. מתוך 3,300 חולי דיאליזה, וכל חולי דיאליזה הוא כאילו פוטנציאל להמתנה לכליה, יש 3,300 חולי דיאליזה בישראל, ורק 560 מהם מחכים, נמצאים על רשימת הממתינים להשתלת כליה. למה אחוז כזה קטן גם יחסית למדינות אחרות? חלק בגלל שזה חולים מבוגרים, ישנם מדינות שלא עושים דיאליזה, לא עושות דיאליזה לבין הגדול מאוד של תשובות. החל מחוסר אמון ברופאים, כלומר, המחשבה שרופא יעגל פינה ומישהו חתום על כרטיס תורם, החולה יגיע בחוסר הכרה לבית חולים, לא ידקדקו בקביעת מות המוח כי רוצים את האיברים. אני כרופא מזה 30 שנה במדינת ישראל ער לחוסר האמון ולניקור המסוים שקיים בין הציבור בישראל היום לבין המערכת הרפואית. ויש לי תיאוריה שלמה רבת משתנים וסיבות למה הגענו למצב הזה, ובראש האשמים נמצאים הרופאים. מתנסים, מתבדלים, רפואת ההי-טק הביאו אותם לא לשבת ולהקשיב לחולים, אבל לא משנה מה שורשי המשבר. עד כדי כך שנחשד בכך שאנחנו נעגל פינות בנושא קביעת המוות על מנת לקחת איברים להשתלה, זה קשה לי לקבל. אבל 17% מהציבור בסקר על ידי סוציולוגים מונים את זה כסיבה למה הם לא חותמים על כרטיס תורם. אחת הם מודים שזה עין הרע, ונגד אלה יש לי בהחלט את הנימוק, כבר אמרתי, באותה מידה של לוגיקה צרופה שחתימה על כרטיס תורם תביא לעין הרע ולקיצור חיים, אפשר לטעון שזה תהיה סגולה לאריכות ימים. חלק מהציבור בא ואומר, תחיית המתים. רבותיי, תחיית המתים בדיוק כמו שסביב המוות, איזה אחוז, לכן אני כל כך קשות, אמוציות שיכולים לעמוד כמו שאני עומד פה בצורה רגועה מזה שעה ומספר לכם על מות המוח ומהו מות המוח. ולכן, מתאמת כזאת יכולה לבוא ולהגיד, תראי, יקירכם חתם על כרטיס תורם, אני לא יודעת אם אתם יודעים מזה, אבל הוא חתם, והיא יכולה 24 שעות ביממה להוציא העתק של הכרטיס הזה מהמחשב במרכז הלאומי להשתלות. אבל הוא סייג את התרומה שלו, הוא התנה את זה בכך שרב שאתם תבחרו יאשר את התרומה. אז תגידו לי, מי אמר הדאטרה של המנוח, ותביאו אותו, אנחנו נציג בפניו את הנתונים, איך נקבע מות המוח, הוא ייכנס, הוא יסתכל, הוא יראה, אם הוא יאשר את זה, אז אנחנו ניקח איברים, אם לא, אז לא ניקח איברים. עכשיו, חלק מהאנשים שחתומים, עם הסעיף הזה, המשפחות יגידו, המנוח לא היה לו מר הדאטרה, הוא לא ניהל את חייו לאורה של פסיקה הלכתית. ואז המתאמת תגיד להם, אז תביאו רב כלשהו, מי שאתם תבחרו. לעומת זה, אם המנוח באמת נמנה על זרם מסוים ושמע לפסיקותיו של רב מסוים, משפחה תביא את אותו רב. אם זה יהיה הרב, למשל, מאנשיו של הרב אלישיב, ייבדל לחיים ארוכים, שהוא, כן, עכשיו היום לגדול פוסקי האשכנזים, ולא מקבל את כל מה שאמרתי לכם בהרצאה הזאת, ואיננו רואה במות המוח כפי שהוא נקבע היום בקריטריונים של הרפואה המודרנית כמוות, אז אם זה מישהו שהרב אלישיב הוא הפוסק שלו, אז זה יביא את הרב שלו ולא תתבצע המצלה. לעומת זה, ישנה היום קבוצה גדולה מאוד של רבנים, ואני מניח שהדעה הזאת תחשף בפניכם בהרחבה במהלך היומיים הקרובים, שכן מקבלים את מה שסיפרתי לכם בשעה האחרונה על נושא מות המוח וקביעתו, והם יבואו וכל מה שהם ירצו, וגם לא לגזע, ונותנים ביטחון למשפחה, ועל אלה אנחנו בונים.